ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 15 שורות מלמעלה. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא, כתבנו החורש והמזרד כלשהו חייב. אנחנו ננסה להסביר את הפעולות, המלאכות שנראה תוך כדי הלימוד יחד עם רש"י. המשנה, החורש כלשהו, המנחש והמקרסם, רש"י כותב על מקרסם, קוצץ ענפים יבשים מן האילן לתקנו. מנחש הוא פעולה המוכרת לנו שאדם מוציא עשבים רעים מתוך השדה. והמזרד, ורש"י כותב, מזרד זרדים לחיים חדשים של שנה זו, פעמים שהם מרובים. ומכחישים האילן ומתייבשים וקוצצים אותם ממנו. אז הפעולות האלו שהזכרנו, מנחש, מקרסם, מזרד, כלשהו חייב. המלקט עצים, אם לתקן כלשהם, אם לתקן, אומר רש"י, אם לתקן את האילן או את הקרקע וקצצו מן המחובר. ממשיך המשנה לגבי מלקד עצים, אם להסק, אז כמה כדי לבשל ביצה קלה. זה דבר שראינו בעבר, ולמען הדיוק, כמות עצים שמספיק לבשל שיעור כגרוגרת מביצת תרנגולת. ביצת תרנגולת זה הדוגמה של דבר שמתבשל הכי מהר, לכן אין צורך להרבה. אז המלקט עצים, אם לשם חומר בעירה, אז מספיק לבשל שיעור כזה כגוגר מביצת תרנגולת. ממשיך המשנה, המלקט עשבים, אז תלוי, אם לתקן כלשהו, אם לבהמה, אז עשבים הם המאכל של גדי, אז השיעור הוא כמלוא פי הגדי. גם זה, אגב, ראינו ולמדנו על כך בעבר. שואלת הגמרא, למי חזי? למה ראוי חרישה כלשהו? תשובה, חזי לביזרה דקרה. רש"י אומר לביזרה דקרה, לזרוע בתוכה, בתוך האזור שחרשתי, נימה של דלעת. זאת אומרת, מספיק, זה ההתחלה, הזרע, רש"י כותב נימה של דלת, באמת מדובר על דלת אחת. וכאן רש"י עונה לשאלה שהרבה מכם היו שואלים, ואף אגב דשנינו לעניין הוצאת זרע, גם הוצאה זה מלאכת שבת. אז לגבי לעניין הוצאת זרע דלויים, שניים, לא אחד, שאין אדם תורך בנימה אחת, הנימילי בהוצאה. זה נכון שצריך מינימום שניים כדי לעבור על מלאכת הוצאה, וכי מפיק, תרתי מפיק, כי הדדי, כשאדם מוציא, אדם לא מוציא רק אחד, הוא מציא למינימום שניים, שאינו זורע אחת לבדה. אבל לעניין חרישה, עניין הכנת הקרקע, כל גומה וגומה באפי נפשה עביד לה, הוא בלב הכי מכין כל גומה בנפרד. לכן השיעור הוא כדי לזרוע זרע אחד של הקרה של הדלת. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שהשיעור חרישה הוא לביזרה דקרה. עכשיו, כמו שראינו בדפים הקודמים, מחפשים את המקביל במשכן. אנחנו יודעים שחרישה הוא מאבות המלאכות, אז שורשם של אבות המלאכות היו בבניין המשכן. דקוותה גבי משכן, שכן ראוי לכלח אחד של סמנים. אותם צמחים שמהם היו מכינים את את הצבע. המנחש והמקרסם והמזרי, תנו רבנן, התולש אול שין, שעושה סוג של עשב, והמזרד זרדים. רשי כותב, זרדים, מין קנים הם, ובעודם רכים זורדים אותם למאכל אדם. אנחנו ראינו במשנה, מזרד זה, זה הוצאת זרדים לחים פעמים שהם ברובים וכולי, כך ראינו במשנה, וכאן אנחנו רשי מסביר תהליכים, שלבים שונים, וכותב רשי שבעודם רכים זורדים אותם למאכל אדם, נתקשו מעט, רואים למאכל בהמה, יבשו, עומדים להסקה. אז כאן הגמרא מפרטת מה שקראנו כעת ברשי. אז אנחנו מדברים שוב פעם על מזריד זרדים, אומר הגמרא, וגם יש לנו פס כפול שבשוליים כתבנו, הדגשנו את המילה עם כוונות שונות בתולש עולשים. ממשיך הגמרא, עם לאכילה כגרוגרת, זה שיעור של מלאכת אוכל, אוכל אדם. השיעור של הרבה מלאכות הקשורות לאוכל אדם הוא שיעור כגרוגרת, תאנה יבשה. אם לבהמה כמלוא פי הגדי, אם להסק כדי לבשר ביצה קלה, אם ליפות את הקרקע כל שעין. הגמרא שואלת, אל תקולו לא ליפות את הקרקע נינו? רשי כותב, אל תקולו לא ליפות את הקרקע נינו, הרי הקרקע מתייפה מאליו, אז יש כאן תוצאה שבלתי נמנעת, אז למה נותנים שיעורים גדולים יחסית, גדולים יותר? כי אם אנחנו מדברים על ליפות הקרקע, זה אפילו כלשהו, זה פחות מהשיעורים שהוזכו מקודם. אז למה לגבי הכוונות האחרות זה לא רק כלשהו? הגמרא עונה, ויש כאן שתי תשובות, אחד רבא ורב יוסף דאמר תוויו, שניהם אומרים באגם שנו. השיעורים האלו שאדם מזרד זרדים לשם אכילה, מדובר בזרדים שנמצאים באגם. אגם זה מקום שאין צריך ליפות את האדמה. אביי אמר אפילו תמה בשדה דליו, אגם שדה רגיל, וכגון דלא כמכוון, שהוא הוציא את את הזרדים לאכילה, לא, אין לו כוונה ליפות את הקרקע. אז ממילא השיעור הוא לא לפי השיעור של ליפות את הקרקע, כי לפי בשלב הזה הכל תלוי בכוונה. הגמרא שואלת, גם אם אין כוונה, והאביי ורבא דאמרי תוויו, מודה רבי שמעון בפסיק רישי ולא ימות, זה ביטוי שאני חושב כולכם מכירים אותו, והכוונה היא שאם התוצאה האסורה היא בלתי נמנעת, לא משנה הכוונה, ואם התוצאה ממזרי זרדים זה ייפוי קרקע, לא משנה אם הכוונה הוא לשם אכילה או לשם עסק, התוצאה של ייפוי קרקע הוא בלתי נמנע, ולכן צריך להיות בשיעור כלשהו. לא צריכה, המקרה של הברייתא דלעיל, דכעביד בערעא דחברי, הוא מזרי זרדים אבל לא בקרקע שלו, אז אין לו שום, אין לו במעשה הזה שום עניין של ייפוי קרקע, זה לא דבר. ולפי תוספות בסוף העמוד, פירוש דהבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, וברשי בערעא דחברי כותב לא אכפת ליפות. אז אם זה המצב שלא אכפת על היפוי, אז זה אינו בגדר פסיק רישי שמחייב, אלא אנחנו נאמץ את מה שתוספות אומר, זה הופך אותו להיות מלאכה שאינה צריכה לגופה, וממילא השיעור הוא אינו כלשהו, אלא כפי שראינו מקודם, שאם הוא עושה בקרקע של חברו והוא עושה את זה לשם אכילה, אז היא כגוגרת. אם הוא מזריז לדים למאכל בהמה בקרקע חברו, אז זה כמלוא פי הגדי, וכן על זה הדרך. נכון, אם זה היה בקרקע שלו, שהתוצאה היה, התוצאה הייתה נוח ניחה לי, למרות שלא התכוון לכך, זה היה מחייב גם בשיעור כלשהו. המשנה, הכותב שתי אותיות, בין בימינו, בין בשמאלו, בין משם אחד, שם אחד זה כמו שאדם כתב פעמיים האות א', בין משתי שמות, שאדם כתב שתי אותיות שונות, בין משתי סממניות, שהוא כתב אחד בדיור ואחד בחומר אחר שנקרא סיקרה, שגם בזה ניתן לכתוב. אז זה שתי סמניות בכל לשון, כמו בשתי אותיות לועזיות. חייב. אמר רבי יוסי, לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם. גם אם אדם עושה מין שריטה, וכאן אנחנו נגיד שתי שריטות, אז הוא מתחייב. איזה תקדים יש לכתיבה שאינה כתיבת אותיות אלא רישומים? שכן כותבים על קרשי המשכן לדע איזו בן זוגו, הרי היו 48 קרשים סביב שלושה כיוונים של המשכן, והיו רוצים לדעת איזו קרש צריך להיות צמוד לקרש הבא. אז היו עושים סימן לאו דווקא אותיות, כדי לדעת שאם נגיד עשיתי צורה מסוימת על קרש אחד ואותו צורה על הקרש השני, אני יודע שהם צריכים להיות צמודים זה לזה. אנחנו נסתכל ברש"י, משום רושם, סימן שהיו עושים בקרשי המשכן כדי שמפרקים אותו, את המשכן, וכשיקימו לא יחלפו סדר הקרשים. ויאת רבי יוסי למימר, אתה אפילו לא כתב אלא רשם שני רשימות בעלמה לסימן. חייב. נחזור למשנה. אמר רבי יהודה, מצינו שם קטן משם גדול, ויש כאן כמה דוגמאות. המילים, האותיות שימם משימון, כמו שאדם התכוון לכתוב שימון והוא כתב רק שתי אותיות הראשונות, או שימם, ומשמואל, גם שם רואים שימם זה שם קטן, זה מילה שיכולה לעמוד בזכות עצמה. שין מם זה מילה, זה אפילו שם, שם בנוח למשל. והדוגמה הבאה במשנה זה נוח עצמו, נוח מ, זאת אומרת נון חט מנחור, הוא התכוון לכתוב נחור, ברגע שהוא כתב נון חט הוא כבר מתחייב, למרות שהוא לא ביצע את הכוונה שלו. דן, דן דלת נון מדניאל. אם מישהו רוצה לעלות כמין קושיה, אבל דן זה עם נון סופית ודניאל זה דלד נון רגיל, נון פשוטה, או נגיד ליתר דיוק נון רגיל, למה אני מסתייג? כי המילה פשוטה לפעמים הוא משוייך לסופיות, למשל האות נון סופית היא ארוך ופשוט. בכל אופן, אם אדם כתב דלת נון מדניאל, מה, בפועל מה יצא? הוא כתב דלת ונון רגיל. תשאלו, אבל זה לא שם שעומד בפני עצמו. אז הגמרא תדון בדבר הזה. והדוגמה האחרונה, גד, הוא כתב ג' דלת מדדיאל. עכשיו נפנה לרש"י, מצינו שם קטן וכו', האתה לשמין רבי יהודה. מה בא רבי יהודה לחדש? הרי הוא הוזכר מקודם במשנה שאם אדם כתב שתי, מה שנקרא שתי שמות, היינו שתי אותיות, הוא כבר מתחייב. אז גם רבי יהודה מדבר על דבר כזה. אז מה הוא בא לחדש? מה הוא רוצה להוסיף? אז ממשיך רשי ואומר, יאף אגב, שלא נגמר מלאכתו שנתכוון לכתוב תיבה גדולה, וכתב מקצת, ואותו מקצת הווי התיבה מתקיימת במקום אחר, אז לפי זה, זה לא סתם שתי אותיות, זה שתי אותיות שיכולות לשמש כמילה בפני עצמה, אז חייב. עכשיו נחזור לגמרא. בשלמה, ימין לחייב משום ודרך כתיבה, וכך, מתי אדם מתחייב? כשהוא עושה את מלאכת שבת כדרכו, לא בשינוי. אדם שעושה בשינוי, אז לא, זה לא מחייב, כמובן, מדורייתא. אז אני מבין שכתיבה בימין זה מה שנקרא כדרכו, אלא השמאל, המאי, למה שאדם יתחייב? המשנה אמרה שמי שכותב שתי יותר בין בשמאל הוא חייב, אבל למה? אין דרך כתיבה בכך. הגמור עונה, אמר רבי ירמיה, ואיתר יד שלו. זה אדם שעיקר שימוש ידיו זה ביד שמאל. אז אם כן, אם המשנה מדברת על איתר יד, לטבע שמאל לידי כימין דיקולי אמר, והשמאל לחייב, הימין לא לחייב. אז למה במשנה כתוב שהוא חייב גם אם כותב בימינו? אבל אתה אמרת שמדובר באיתר יד. אלא אמר אביי. תשובה מדויקת יותר, הוא אומר, המשנה מדובר בשולט בשתי ידיו. רבי יעקב, ראינו בת יעקב, אמר, המני, יש לו גישה משלו להסביר את המשנה. המשנה הוא רבי יוסי, דאמר, לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם. האותיות שהמשנה מחייבת עליו זה לא בגלל כתיבת מילים, זה בגלל רושם. ואם זה עניין של רושם, זה לא משנה אם זה יד ימין, יד שמאל. גם אדם מחזיק את העד ורושם ביד שמאל, נוצר אותו רושם שהתבקש. הגמרא שואלת, אבל אתה רוצה לומר שהמשנה שלנו, הפתיחה של המשנה, בין בימינו, בין בשמאל, זה רבי יוסי, אבל רבי יוסי מופיע בהמשך המשנה. ועמי דספר רבי יוסי, ראש עליו רבי יוסי. הגמונה כולה רבי יוסי, כלומר עד רבי יהודה שראינו במשנה, עד לשם כל המשנה זה רבי יוסי. בשוליים יש כוכבית של המדפיס, וזה מפנה למסורת השס בשוליים, והוא מביא כמה מקורות שרואים התשובה הזאת כולה רבי פלוני היא, ובהמשך של אותו הערה בצד בחולין דף קוף דלת, רשי מפרש בדיבור המתחיל שם בחולין, כל אומר דבר בשם אומר, מה קרה שהשם של רבי יוסי לא הופיע למשל בתחילת המשנה, רק לקראת הסוף, מה קרה? אז אומר רשי, והתנה שכח ולא הזכיר שמו בתחילה, וחזר והזכיר שמו לא יותר מאוחר. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי יהודה, מצינו. הגמרא מתחילה פה עם קושיה, והיא מסומן אצלנו בגמרא המסומנת כקושיה ארוכה, שזה ממשיך עד לשורה השנייה מסוף שורות הקצרות, כמעט באמצע עמוד ב'. קושיה ארוכה היא בעצם כוללת גם ברייתא ארוכה, ואנחנו במשנה שלנו ראינו את גם רשי שמפרש אותם שתי אותיות של רבי יהודה, הם שתי אותיות שהם שני שמות שהם זה מה שמחייב אותו. אבל בברייתא הזאת נראה משהו אחר. למשל, לפי מה שמובא במשנה, אמנם זה לא מפורש, אבל זה לפי הדוגמאות, זה שתי אותיות שונות. ראינו שין מם, שם משימון, ראינו נון חט, אבל שתי אותיות שהן אותו אות שהוא כתב פעמיים, אפשר לדייק, רבי יהודה לא היה מחייב. מה נראה בברייתא? אם אנחנו נדלג לעמוד ב' אחרי גוף הברייתא, הגמרא אומרת לקראת סוף הקושיה ארוכה, קטן ימיה, זה ציטוט מהברייתא הארוכה, רבי יהודה אומר אפילו לא כתב על השתי אותיות והן שם אחד חייב. גם אם אתה כופל אותו אות, אותו אות זה מחייב. אז זה לא מה שהיה נשמע ממשנתנו. אז הגמרא תנה לא קשר, הדידי הדרבי, יש אחד מהמקורות הוא לפי רבי יהודה עצמו, ואחד הוא רבי יהודה שמצטט את רבו, ונראה ששמו היה רבן גמליאל. אז הבאנו לכם את המהלך של הגמרא ממעוף הציפור, קושיה ארוכה שמתמקדת בשיטת רבי יהודה, אבל בברייתא הארוכה הזאת יש גם עוד הרבה הרבה עניינים שנראה נלמד אותם עכשיו. הגמרא, אלא רבי יהודה שתי אותיות והן שני שמות הוא דמחייב, שתי אותיות והן שם אחד לא מחייב. והסברנו מקודם מזה שבמשנה רבי יהודה נתן דוגמאות, והוא לא נתן דוגמה של שתי אותיות שהם שם אחד, ואפשר לראות ברשי שתי אותיות והן שם אחד, כגון שין שין מששח או תף תף מתתנן או חט חט מחכים לא מחייב, למרות שהמילים שש למשל זה מילה שקיימת. ואיך אני יודע שרבי יהודה לפי המקשן פה, לפי המקשן, איך אני יודע שרבי יהודה לא מחייב? מדלו נקט רבי יהודה אחד מהלך, בסדרה של הדוגמאות רבי יהודה לא הזכיר דוגמה כזאת כמו שין שין מששח. ועל כך כפי שאנחנו אמרנו מקודם, הגמרא תעלה קושיה, כי רואים שרבי יהודה מחייב גם במקרה של שתי אותיות שהן משם אחד, כלומר הכפלת אותו אות. אהבה תניה, אנחנו פותחים עם ציטוט, וגם הקטע הזה זה דבר שלמדנו בעבר, סוגיה שלמה שראינו בפרק כלל גדול, אז אנחנו לא בהכרח נעריך כאן בדבר שכבר עסקנו בו בעבר. רשי גם פה מספק הסבר מפורט. אז הפסוק ויקרא פרק ד' פסוק ב' שעניין התורה שם זה בעניין קורבן חטאת, הפסוק אומר, ואנחנו הוספנו את זה בשוליים, הגמרא מתמקדת בחלק מהפסוק ועשה מאחת מהנה, ואנחנו הוספנו את כל הפסוק, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה. הביטוי הזה ועשה מאחת מהנה, יש הרבה ייתורים, דברים שהם לכאורה לא נצרכים, והתורה בכל זאת כותבת. אז הגמרא ממשיכה, מה אנחנו אמורים ללמוד מזה שכתוב ויעשה אחת? יש, כפי שאמרתי, יש הרחבת דרשות על זה. בכל אופן הגמרא ממשיכה, יכול עד שיכתוב כל השם ועד שיהרוג כל הבגד. האם זה נכון לומר שאין עבירת של מלאכת שבת עד שהאדם כותב מילה שלמה, או שהוא הורג בגד שלם ועד שיעשה כל הנפה? תמוד לומר, הפסוק באמת כותב מאחת, כפי שקראנו מקודם ועשה מאחת מהנה. אז מה מאחת מלמד? שגם אם אדם לא השלים להרוג כל הבגד או עשה את כל הנפה, גם בפחות מכאן הוא חייב. שורת אומר, אם אחת, אם אתה אומר על פחות הוא חייב, יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת, ולא הרג אלא חוט אחד, ולא עשה אלא בית אחד בנפה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אז הוא אומר לא, על כזה מעט לא יהיה חייב. תלמוד לומר אחת. אחת משמע, אומר רשי, שורה ראשונה שתי מלאכה שלמה במקום אחד. אז הכיצד, איך זה? איך זה שמצד אחד לא צריכים הריגת דגל שלם או כתיבת מילה שלמה להתחייב, ובכל זאת אם אתה עושה המעט ביותר גם זה אתה לא חייב? אז הגמרא מסבירה, אינו חייב עד שיכתוב שם קטן משם גדול, שם משמעון או משמואל, זה היינו שם, זה אותיות שין מם, שזה באמת שם קטן משם גדול. ואדם שהתכוון לכתוב נחור, נון ח' מנחור, דלת נון מדניאל, גד מגדיאל. רבי יהודה אומר, אפילו כתב על השתי אותיות והן שם אחד, כגון שש, תת, רר, גג, חך. אנחנו מקודם הבאנו, הגמרא עצמה מביאה את הציטוט הזה בהמשך לקראת סוף שורות הקצורות, כי מכאן כל השאלה שלנו. אני חוזר עוד פעם, במשנה שלנו דייקנו מהדוגמות של רבי יהודה הביא, שרק אם זה שתי אותיות משתי שמות, וכאן אנחנו עם שתי אותיות והם שם אחד, כפילות השין, כפילות התף למשל. אמר רב יוסי, וכי משום כותב הוא חייב. מה שהתורה מחייבת, האם זה בגלל שהוא כותב אותיות? ולא היינו חייב אלא משום רושם, שכן רושמים על קרשי המשכן לידע איזו היא בן זוגו. לפי כך שרת שריטה אחת על שני נסרים, כאילו שריטה אחת שהמשיך על שני נסרים, כשאתה מפריד את הנסרים אתה רואה שיש שריטה על זו ושריטה על זו, או שתי שריטות על נסר אחד חייב. זה לפי רבי יוסי. רבי שמעון אומר, ויעשה אחת, יכול עד שיכתוב את כל השם, עד שיהיה כל הבן, עד שיעשה כל הנפה. אגב, אם זה מצלצל מוכר, בהחלט, רבי שמעון כרגע אומר דבר שזה נשמע כמו שראינו כבר בתנא קמא. אבל אנחנו נשאיר את השאלה הזאת לבינתיים בצד. אז האם כך, האם ממה שכתוב יעשה אחת אין חיוב עד שהוא יעשה בגד שלם, נפה שלמה? תלמוד לומר מאחת. זה אדם מתחייב גם עם פחות. אי מאחת יכול אפילו לא כתב אלא אות אחת, לא הרג אלא חוט אחד, ואפילו לא עשה אלא בית אחד בנפה. תלמוד לומר אחת. כיצד? אינו חייב עד שיעשה מלאכה שכיוצא בה מתקיימת. רב יוסי אומר, ועשה אחת ועשה אינה. בפסוק כתוב ועשה מאה אחת מאה אינה. אז אנחנו מביאים כאן ציטוט, אבל ציטוט חלקי. ומה אנחנו לומדים מכך? שכתוב ועשה, ואפשר לדרוש את המילה עשה על המילה אחת, וגם על המילה מהינה. אז אומר הגמרא, פעמים שחייב אחת על כולן, ופעמים שחייב על כל אחת ואחת. הגמרא תתייחס לדברים האלו בהמשך. לכן אתם יכולים לראות כוכבית מצד הגמרא כאן, ובשורות הרחבות בהמשך עוד כוכבית. קטני מיה, אנחנו מגיעים לסוף הקושיה. רבי יהודה אומר, אפילו לא כתב אלא שתי אותיות והן שם אחד חייב. וכפי שאמרנו במשנה, לא היה נשמע כך, והדוגמאות שרבי יהודה הביא היה משמע רק אם שתי אותיות הן לא כפילות אותו אות. הגמרא אומרת, לא קשה, עד ידי הדרבי. יש מקור אחד שזה רבי, שיטת רבי יהודה עצמו, ויש מקור חלופי שזה רבי יהודה מצטט את רבן גמליאל רבו. דתניא, רבי יהודה אומר, משום רבן גמליאל אפילו לא כתב אלא שתי אותיות והן שם אחד חייב, כגון שש, תת, רר, גג, חך. הגמרא שואלת, וכאן אנחנו נפנה קודם כל לשאלה עם תחת הכותרת נושא, כתבנו שיטת רבי שמעון בכותב, ותחת הכותרת מבנה אנחנו ציירנו משולש, והוא יופיע בשני כיוונים. זה עבורנו מעקב עם השפיץ למעלה, קושיות, ההפך תשובות. כשאנחנו קראנו את הברייתא, אנחנו העלנו שרבי שמעון שאומר יכול עד שיכתוב את כל השם, זה נשמע כמו דברי התנא קמא, ממש אותם ביטויים. ארבע שורות מסוף עמוד א' ראינו יכול עד שיכתוב את כל השם ועד שיהו כל הבגד. מה, אז רבי שמעון, מה הוא חוזר על התנא קמא? למה הכפילות הזאת? אז הגמרא שואלת, רבי שמעון היינו תנא קמא, אז מה בא רבי שמעון לחדש? וכי תימא, אגב תשימו לב, אנחנו סימנו אצל הגמרא קושיה ארוכה, זאת אומרת החמש שורות האלו הם קושיה אחת. הגמרא ממשיכה, וכי תימא, אולי כדי להסביר הופעת רבי שמעון, אולי תגידו א' א' דאזרקה איקה בינאיו. אם אדם התכוון לכתוב אייזרחה והוא כתב רק א' א', זה דוגמה של חילוק, של מחלוקת בין התנא קמא ורבי שמעון. אולי תגידו כך, דתנא קמא סבר א' א' דאזרקה לא מחייב, ורבי שמעון סבר כיוון דאיתי בגלטורי באלמה חייב. נכון שהאותיות א' א' זה לא שם בפני עצמו, אבל יש תקדים לכתיבת א' א' בגלטורי באלמה. אומר רשי, כיוון דאיתה בגלטורי כמאות וכתבים של מחשפות ושל שמות שקוראים בלשון לטין, זה אחד מלשונות אומות העולם, שקוראים בלשון לטין של מינים, קלוט רוס, הם אותיות קסם, ורגילים סופרים לכתוב בהן תיבות של שתי אותיות, ואינם תיבות במקום אחר. אז אם אנחנו מסביר שכך יסבור רבי שמעון, שהתנא קמא על א' א' לא מחייב, רבי שמעון כן יחייב, הבעיה בהסבר הזה למימרא דרבי שמעון לחומרא, יוצא כך שרבי שמעון הוא בעניין מלאכת שבת הוא מחמיר מהתנא קמא, אבל זה לא מה שנשמע מהמקור התנאי הבא. והתניא, הקודח כלשהו חייב, המגרר כלשהו והמעבד כלשהו, הצער בכלי צורה כלשהו, זה לפי התנא קמא חייב. רבי שמעון אומר עד שיקדח את כולו, עד שיגרו את כולו, עד שיאבד את כולו, עד שיצור כולו. בלי להיכנס לפרטי פרטים, אנחנו רואים שרבי שמעון הוא מקל, ונסתכל ברשים, את כולו, כל מה שנתכוון לגרר או לאבד מתחילה בבת אחת. אז בעשיית מלאכות רבי שמעון, אני אומר משהו מאוד מאוד כללי, רבי שמעון לא מחייב, אלא אם כן אתה מבצע מה שהתכוונת מההתחלה. אז להסביר את רבי שמעון שיחייב מכתיבת א' א' בזמן שהוא התכוון לכתוב עזרך, רבי שמעון לא חייב מחייב על זה, אלא רבי שמעון האטה להשמינה עד שיכתוב את השם כולו. שאלנו מקודם האם רבי שמעון הוא אומר אותו דבר של, כמו התנא קמא, אז אומר הגמרא לא, רבי שמעון אומר ש הוא לא חייב עד שיכתוב את כל מה שהוא התכוון לכתוב. הגמרא שואלת, ומי מציל אמרי אחי? והתניא, רבי שמעון אומר, ועשה אחת. יכול עד שיכתוב את השם כולו? תמיד לומר מאחת. אז לא, אי אפשר להגיד שרבי שמעון בא להקיב ולומר שאין חיוב עד שאתה כותב את השם כולו. הנה רבי שמעון אומר מפורש שהוא לא חייב רק אם הוא כתב את השם כולו, כי הברייתא אומרה תלמוד לומר מאחד, גם אם אתה לא כתבת את השם כולו אתה חייב לפי רבי שמעון. הגמרא עונה, קריץ ואימה אחי, יכול עד שיכתוב את הפסוק כולו? תלמוד לומר מאחד, לא, שמה אין חיוב בכתיבת רק חלק מהתיבה, מהמילה שהתכוונת, החיוב הוא רק אם אתה תכתוב את כל המילה. ורבי שמעון אומר בזה שיש חיוב בכתיבת כל מילה שלמה, למרות שאתה התכוונת לכתוב פסוק שלם. החיוב הוא חל גם לפני שאתה מסיים את פסוק כולו. עכשיו מה ההבדל בין רבי שמעון ותנא קמא? תנא קמא מחייב גם אם אתה לא כותב מילה שלמה. רבי שמעון אומר אתה חייב רק אם אתה כותב מילה שלמה, מה שהתכוונת לכתוב מבחינת מילים. אבל אני חוזר עוד פעם, אין לומר שהחיוב לא קיים אלא אם כן תכתוב את הפסוק כולו. זה לא, זה קל, זה הקלה מדי. אז עכשיו, מאחר שהראינו את ההבדל בין התנא קמא ורבי שמעון, נעבור לרבי יוסי. ויש לנו כוכבי, כמו שאמרנו מקודם, קודם ציטוט מליאל. רבי יוסי אומר, ויעשה אחת ויעשה אינה. פעמים שחייב אחת על כולן, פעמים שחייב על כל אחת ואחת. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מי תמה דרבי יוסי? השאלה הזאת היא, היכי דריש לה? כך אומר רשי כפירוש השאלה, איך הוא דרש את הפסוק. והזכרנו, מדובר ביקרא פרק ד' פסוק ב', בסוף הפסוק שעניינו הוא קורבן חטאת, כתוב יעשה מאחת מהנה. והוא דורש את הפסוק בצורה הבאה, ואנחנו נגיע נקרא לזה שש דרשות, שש אפשרויות לדרוש מהמילים המעטות האלו. נכון שהתורה כותבת ועשה מי אחת מי אינה, אבל מאחר שניתן לומר שיש כאן ייתורים, אנחנו נתייחס למילה השורשי והתוספות. כמו המילה מי אחת, יש אחת, יש מם, גם המילה הנה, יש המילה הנה ויש מם. התורה הייתה יכולה לכתוב הרבה יותר בקיצור, בכל זאת כתבה כך. יש, אולי נקרא ביחד רשי כהקדמה למה שאנחנו עומדים לראות בגמרא. רשי פחות מאמצע עמוד בערך אומר, אחת מהנה, אחת אבי לי למכתב לשתוק, וכתב מם יתרה, לא כתב אחת, זה היה מספיק, היה, אבל כתבה מאחת עם תוספת המם, ומהנה יתרה, וגם המילה מהנה היא ביותרת. הנה מהנה, אומר רשי, אינמי הנה הווה לי למכתב, וכתב מהנה, מם יתרה, ומאחת יתרה, בכל המילה מיותרת. אז לפני כן אמרנו שאולי היה אפשר לכתוב ויעשה אחת, והמם של מאחת הוא מיותר, וכל המילה מהנה מיותרת, או ההפך, שהיה אפשר לכתוב הנה וכל המילה מאחת יתרה פלוס המם של המילה מהנה. הלכך ממשיך רשי ואומר, למדרשינו לקראו כתבינו, ולדרוש אחת הנה ולא מם הכי. וזה מה שאנחנו עומדים לראות את זה בגמרא, אבל רשי כותב אחת שהיא הנה, הנה שהיא אחת. אם נשים לב, בפסקאות האלו רואים את המילה אחת, והמילה הנה בלי המם שמופיע במקרא. אז הדרשות האלו, אחת שאינה שהיא אחת, לתרי גבני איקה למדרש משמעותיו, ועשה אחד, דרך אחד, ועשה עבירה אחת, והיא לא הנה, חייב חטאות הרבה. אז יש מצב כזה שהוא עושה עבירה אחת, נכון, הוא חוזר על זה כמה פעמים, וזה מחייב אותו חטאות הרבה. אינמי, ועשה אחת, עשייתו חשובה לא כאחת, ואף על פי שהנה היו. משמע שהרבה עבירות עשה, והיינו הנה שהיא אחת. כלומר, הוא עשה מספר עבירות, עבוד מלאכות שונות, ובסופו של דבר יביא לקורבן אחת. ילקח תוויו דריש בי, פעמים שהיא כן, ופעמים שהיא כן, כדי מפרש לקמי. כרגע קראנו את הרשי בתור הקדמה לגמרא, ונחזור לגמרא. הגמרא שאלה מהי תימא דרבי יוסי, כוונה איך הוא דרש את הפסוק, והנה הגמרא מפרטת. אחת מאחת, הנה מהנה, אחת שהיא אינה והנה שהיא אחת. מה המשמעות של כל אחד מהדרשות האלו? אז אנחנו ממשיכים עם המספור, רשמנו עד שש, והנה אחת, מה זה מלמד? שמעון. שאדם שיכתוב שמעון הוא בוודאי מתחייב, אבל לא רק זה, מאחת, שם משמעון, גם הוא כתב רק שין מם. רשי כותב אחת שמעון, כלומר דריש מם יתרה. אחת הווה משמע דהיינו חייב עד שיכתוב כל התיבה שנתכוון לכתוב. מאחת, ממשיך רשי, שם משמעון, כתב מאחת. התורה כותבת המילה בפסוק שהזכרנו, היא כותבת מאחת למאמר, ואפילו לא כתב אלא מקצתה, ובלבד שתהי מקוימת או מתקיימת במקום אחר. דומיה דאחת דרשה דרשה דקרא. אנחנו נחזור לגמרא. הנה אבות, מהנה תולדות. אחת שהיא הנה, מה המקרה שאדם חזר על אותו פעולה שהוא ובסופו של דבר הוא יביא קורבנות רבות? זה אחת שהיא הנה, איך זה יכול להיות זדון שבת ושגיגת מלאכות? הוא ידע שהיום שבת, אבל הפעולות שהוא עשה הוא לא ידע שהן מלאכות. אז מה קרה פה? הוא עשה הרבה מלאכות ולא ידע שהן אסורות בשבת. אז איפה כאן, וכידוע למדנו על זה פעמים רבות בעבר, אדם לא מביא קורבן חטאת אלא על שגגה. אז איפה השגגה? במלאכות. אז זה אחת שהנה. אנחנו נסתכל ברשי, אחת שהנה דאמרן ליעיל, שהזכרנו מקודם, היחידמי, כגון שעשאן, הוא עשה את הפעולות שלו בזדון, שבת ושגיגת מלאכות. ואף אגב, לכולן אינן אלא חילול שבת אחת, מחייב לכל מלאכה ומלאכה. דגופי מלאכות מחלקים. עצם זה שהוא עשה בישול, תפירה, הברת אש, הוצאה, הגופי מלאכות האלו מחלקים, מחלקים כבר מחייב ריבוי חטאות. הועיל ואיקה שגגה טובה. יש הרבה שגגות פה. אנחנו חוזרים לגמרא. הנה שהיא אחת, שגיגת שבת וזדון מלאכות. הוא ידע שהפעולות שהוא עושה הן מלאכות, אבל הוא לא ידע שהיום שבת. אז איפה השגגה? על כך שהוא ידע שהיום שבת זה שגגה אחת. ולכן, למרות שהוא עשה הרבה מלאכות, אבל הם היו בזדון. אבל השגגה היא על כך שהוא לא ידע שהיום שבת. אומר רש"י, הנה שהיא אחת. שגגת שבת זה לא בזדון מלאכות. שאף על פי שהן גופי מלאכות הרבה, אינו חייב אלא אחת. דחדה שגגה היא. היינו, לא ידע שהיום שבת. אמר רבי יהודה, ממשיך הגמרא, ראינו את זה במשנה בעמוד א', מצינו שם קטן משם גדול, וראינו במשנה את כל הדוגמאות, שימן שם משימון ומשמואל, נ"ח נוח מנחור, ד' ודן מדניאל. אז אנחנו מתארים אדם שהוא התכוון לכתוב שימון, הוא כתב רק שין מם ואומרים שהוא חייב. הגמרא שואלת, מי דמי? מם דשם סתום, זה מם סופית. הוא סתום, כי כשכותבים מם סופית, האות היא כתובה מכל הכיוונים. כפי שאתם רואים בדפוס של האות הזאת, היא סביב כל ארבע כיוונים. זה סתום. מם זה שמעון, אבל אם הבן אדם התכוון לכתוב שמעון, הוא לא כתב שמם כמו מילת שם או אולי שם של בן נוח, הוא כתב שם מם פתוח. אז וזה לא דבר שעומד בפני עצמו, שם עם מם פתוח ככה לבד. אומר רש"י, מי דמי וכו', זה שמתכוון לכתוב שין מם משימון, כלומר הוא התחיל לכתוב שימון, מם פתוחה כתב, הוא בהכרח כתב מם שין ומם פתוח. והיך עיקר רילה, איך אתה קורא לזה מתקיימת במקום אחר? והלא הוויה, אין כזה דבר שאדם כותב שין עם מם פתוח ואתה אומר שזה קיים במקום אחר. הנושא שהוספנו בשוליים זה העניין הזה, כתיבת מם סופית במקום מם פתוח או ההפך. אמר רב חיסטה, זאת אומרת ממה שהמשנה מחייבת, אדם שכתב שין עם מם פתוח ואתה אומר שהוא מתקיים במקום אחר, ואני יודע ש זה חלק מדברי רבידה שהוא דבר שמתקיים במקום אחר דרך הדוגמאות שהוא נתן, גם האמירה שלו במשנה, מצינו שם קטן משם גדול. מה זה שם קטן? דבר שעומד בפני עצמו במקום אחר. ובפועל אנחנו חשבנו שלא מוצאים שין מם פתוח כמקום עומד במקום אחר, ובא רב חיסטה ואומר לנו, זאת אומרת, סתום ויעשור פתוח כשר, שאם אתה צריך לכתוב שין מם בפני עצמו, וכתבת שין עם מם פתוח, אז אתה לא פסלת את מה שאתה כותב, שזה כשר. הגמרא שואל מטבעי, אנחנו נביא כאן מקור שאומר לנו שאתה לא יכול לכתוב סתום פתוח או פתוח סתום, וזה מה שאנחנו נראה במקור התנאי הבא. וארבע שורות מהסוף הגמרא תספק תשובה, הגמרא תגיד, הוא דאמר כי היי תנא, זאת אומרת רב יהודה שכן נגיד גמיש בנושא הזה, הוא לפי התנא שעוד מעט נראה בתשובה, אותו תשובה שמופיע ארבע שורות מהסוף. אבל לבינתיים רב חיסטה אומר שאנחנו לומדים מכאן שאדם שכוון לכתוב שמעון וכתב שין מם, והמם הוא פתוח כי ככה כותבים שמעון, וזה דבר שנחשב מחזיק מתקיים במקום אחר, סימן שסתום ועשור פתוח כשר. מי טבעי כתוב בתורה וכתבתם, ומה דורשים מהמילה וכתבתם? שתהי כתיבה תמה, כי בסוף המילה אפשר גם וחלק את המילה וכתב תם, אז זה אומר לנו שתהי כתיבה תמה שלא יכתוב. וכאן יש רשימה ארוכה של נגיד אזהרות, אנחנו לא נתייחס לכל אחד מהדברים האלו, את כל הדוגמאות, כל אחד מוזמן ללמוד את רש"י בצמוד, כי אנחנו פשוט חותרים למה שכתבנו בהמשך. אז התורה בזה שהיא כותבת וכתבתם מזהירה שלא יכתוב אלפין עינן, עינן אלפין, ביתין ריבוי של עוד בית, כפין כף, עוד כף, או ההפך, חפין ביתין, גמין צדין, גמין זה האות גימל, שלא תכתוב צדי אם אתה צריך לכתוב גימל, או צדין גמין, דלתין רישין, רישין דלתין, הין חטין, חטין הין, ווין יודין, יודין ווין, זיינין נונין, נון כאן הכוונה לנון סופית, אדם יכול להתבלבל ביניהם, אז צריכים להיזהר לא לכתוב נון סופית אם אתה צריך להיות זין, או ההפך, נונין זיינין, תתין פייפין, פייפין תתין, כפופין פשוטין. אז זה רש"י אומר כפופין חף פי צדי נון, הם יש להם יש להם חף פשוט, כפוף, יש פשוטין, הכפולות שלהן פשוטות, חף סופית, פי סופית, וביחס לאות הבסיסי הסופיות הם פשוטים, ארוכים. נחזור לגמרא, שוב פעם הגמרא אמרה, אני קורא עוד פעם, כפופין, פשוטין, פשוטין, כפופין, ממין סמכין, סמכין ממין, סתומין פתוחים, פתוחים סתומים, אם אתה צריך לכתוב מם סתום, או מם סופית, אל תכתוב מם פתוח. פרשה פתוחה, לא יעשנה סתומה, אנחנו לא נתעכב פה, אבל אתם מכירים את, בספרי תורה, יש מקומות ש... התורה מסיימת איזושהי משניק פרשה ונשאר כמה מקום אותיות ריקות ואז ממשיכים לכתוב. אז זה העניין של פרשה פתוחה, אז לא יעשנה סתומה, וגם ההפך, סתומה לא יעשנה פתוחה. כתבה כשירה, רש"י שתי שורות מהסוף כתבה לספר תורה כשירה בדילוגים אריח ולבינה. אנחנו שוב פעם רק מפנים כל אחד לפתוח תיקון סופרים או ספר תורה ולראות איך שנכתב שירת הים, אז ישיר. אז זה צורת כתיבה שנקרא כשירה, או שכתב את השירה כיוצא בה, או ההפך, שהוא היה צריך לכתוב בצורת שירה עם ה... והוא כתב רגיל, או שכתב שלא בדיו, או שכתב את האזכרות ששמות השם בזהב, הרי אלו יגנזו. אז אנחנו בסופו של דבר רואים מה שאנחנו כתבנו, ורק על זה אנחנו רוצים להתמקד. אם אדם כתב סתומים פתוחים, הוא היה צריך לכתוב מם סופית, והוא כתב לא מם סופית אלא מם פתוחה, אז הרי אלו יגנזו. אז איך רב חיסטי יכול להגיד שזאת אומרת סתום ועשור פתוח כשר? אנחנו עונים, הוא דאמר, דהיינו התנא רב יהודה שעליו רב חיסטי בא ואמר את דברו, הוא בא לפרש את רב יהודה, כי היי תנא. למען הדיוק, אני חושב יותר מדויק, כלומר הוא דאמר, הבנה רב חיסטה, זה נכון שהוא בא לפרש את רב יהודה מקודם, אבל אם רוצים לדייק בגמרא, צריכים לומר שהאמורה רב חיסטה התבסס על התנה הבא, כי אחרת רבי יהודה לא צריכים למצוא בשביל רבי יהודה שהוא עצמו היה תנה, איזו תנה אחר להתבסס עליו. אז אנחנו אומרים שרב חיסטה הוא אמר סתום בסור פתוח כשר על פי התנה הבא, כי הייתה תניה. ואנחנו נראה דרשה שמופיע גם במסכת סוכה, מסכת תנית, בעניין ניסוך המים, ובפסוקים הקשורים לקורבנות של חג הסוכות. כתוב שינויים קלים מאוד וגבי הנסחים בתורה, והשינויים האלו מאפשרים לחזל להגיע לדרשה שיהווה עבורנו רמז לניסוך מים, מה שעושים בחג הסוכות, ששופכים מים על המזבח, בסיס מן התורה. אומר הגמרא, רבי יהודה בן מתירא אומר, נאמר בשני, ביום השני של חג הסוכות, ונזקיהם, במקום לכתוב למשל ונזקה, כתוב ונזקיהם, בשישי ונסחיה, ביום השישי של חג הסוכות, כתוב, לא כתוב ונזקה, אלא ונסחיה, בשביעי כתוב כמשפטם, במקום לכתוב כמשפט, כתוב כמשפטם. הרי, אז אנחנו הדגשנו בגמות המסומנות, האותיות שאנחנו דורשים כעת, הרי מם, יוד, מם. ומה זה מלמד? מה זה, מה הם האותיות האלו? אז ביחד הם מים. מם, יוד, מם. זה מים. מכאן רמז לניסוך מים מן התורה. רשי כותב שתי שורות מהסוף, מכאן רמז, כלומר, מם, וזה מה שחשוב לענייננו כאן, ונזקיהם דרש לי, זה המם של המילה ונזקיהם, זה המם הראשון של מים. עכשיו, התורה, בתורה זה מופיע כמם סופית, מם סתום. אז, ובכל זאת, לגבי הדרשה, אותו מם של ונזקיהם הוא האות מם הראשון של המילה מים. אז דריש לי בפתוחה. דורשים, מתייחסים למם של ונזקיהם, שבתורה היא סתום, מתייחסים אליה כפתוחה, שמע מינה, מכאן אנחנו רואים, בפתוח ועשור סתום. הוא היה צריך לכתוב, אם כותבים מים צריך להיות פתוח. ובתורה היא כותבת את זה סתום. אז זה דוגמה של צריך להיות פתוח, ועשור סתום דקשר, ומדה פתוח עשור סתום קשר, אז כתבו מם סתום במקום מם פתוח, זה קשר, אז הוא עדיין למי סתום ועשור פתוח, גם ההפך אמור להיות קשר, כגון, ומה לדוגמה, מה זה סתום ועשור פתוח? כגון שם, משימון, האותיות שין מם, שבכוונה היה אמור להיות מם פתוח, ואתה אומר שזה קיים במקום אחר כשם, אז מה אנחנו רואים מפה? סתום, שהיה צריך להיות סתום במסגרת המילה שם, ועשור פתוח, אבל בתורה זה מופיע כשמעון, כגון שם משם וכשר, להתקיים במקום שם. אז שם, סליחה, מם פתוח הוא נחשב ככתיבה, כי זה ראוי להתקיים כמו שם שין מם סתום. אנחנו חוזרים לגמרא, ומדה פתוח ועשור סתום כשר, זה מה שלומדים מהדרשה של נזקיהם ונסחיה שזה מים, אז הוא היה צריך להיות פתוח, הוא עשה אותו סתום כשר. סתום נמי, לגבי סתום גם כן, בדוגמה של שם משמעון, סתום ועשור פתוח כשר. אתה אומר ששין מם שבאדם שהתכוון לכתוב שמעון, והוא בעצם כתב מם פטור, זה מתקיים במקום אחר כמילת שם. אבל על זה הגמרא מקשה, מי דמי? זה שהתורה כותבת מם סתום בזמן שהיה צריך להיות פתוח מילה. זה פתוח ועשור סתום, כמו בדרשה של ונזקיהם. זה היה צריך להיות פתוח, והוא עשה אותו סתום. זה קשיר, למה? אנחנו ממשיכים לדף קוף דלת. עלויי קמלי לי. זה יותר חשוב. המם הסתום הוא מעלה. הוא מעולה ממם פתוח. מאחר שכן, עוד מעט נוכיח את זה, אבל מאחר שכן, שאתה היית צריך לכתוב מים, מם פתוח, והתורה כותבת בנזקיהם מם סתום, זה אני יכול להבין קשה. אבל לומר ההפך, שאתה היית צריך לכתוב סתום ואתה כתבת פתוח, זה הורדה בדרגה. אז מאיפה רואים שהיית צריך לכתוב פתוח וכתבת סתום שזה מעלה? דיאמר רב חיסטה, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. כשמשה רבנו הוריד את הלוחות, אנחנו רואים שהאות מם עומד בנס. איך זה? זה רק אם מדובר במם סתום. אז בלוחות היו ממים סתומים. ומה הקשר לנס? כי הלוחות, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך, האותיות היו משני הצדדים, דהיינו חדרו מעבר אחד לעבר שני. האות מם, מם סופית, הרי אם הוא עובר מצד אחד לצד שני, הוא חודר את הלוחות, הפנים שלו היה אמור ליפול, כי האות מם הוא חרוט מארבע כיוונים, מכל הצדים מסביב. ומזה שהאות מם בלוחות עמד בנס, זה מראה שמדובר במם סופית, מם סתום, ומזה שהוא עמד בנס מהווה מעלה מעל מם רגיל. אומר רשי, עלוי קמלי לי בשורה הראשונה שהייתה מם סתומה בלוחות, אבל מם פתוחה לא הייתה בלוחות, כי זה מפרש מן ספח סופים, סופים זה הנביאים אמרו, זה אות מם רגיל, לא היה, זה דבר שלכאורה, אנחנו נשנה את הכיוון בהמשך, אבל לעת עתה, נשמע שמם רגיל נוצר יותר מאוחר, הצופים, הנביאים אמרו, וכיוון דאמר רב חיסדא, מם וסמה שבלוחות בנס היו עובדים, לא אפשר לעוקמי, אלא בסתומה, גם בגבי האות סמך. דאויל והכתב היה נראה משני אבריהם, היה לה ליפול, הפנים של הסמך או של המם הסתום, הפנים שלו היה צריך ליפול, אם לא שבנס היה עומד. אבה פתוחה, אין בה נס, על כן, מן צפח, דרבי ירמיה, דאמר, צופים אמרו, בפתוחים, כאמר. אז בשלב הזה, אנחנו רואים הבדל גדול בין מם סתום למם פתוח. ולכן אנחנו יכולים להבין, אם היה צריך להיות מם פתוח וכתבת מם סתום, זה מקובל, זה קשר. ממשיך הגמרא בשורה שנייה, אלא סתום ועשור פתוח, כמו בדוגמה של שם משמעון. אתה התכוונת לכתוב שמעון, כתבת שין ומם פתוח, ואתה אומר לי שזה זה קשר, זה עומד במקום אחר, אבל איך שין מם פתוח עומד במקום אחר? צריך להיות מם סתום, ואתה הורדת בדרגה, בזה שלא כתבת סתום, וירואי כמגריה לי. בזה, אני חוזר עוד פעם, בזה שהיית צריך לכתוב סתום, ואתה כתבת פתוח, אתה מוריד מערכו, דיאמר רב יומי וביתי מרב חייבס, אבל אבא, מן צפח, וכאן אנחנו מדגישים את, את המם של הראשי תיבות האלו. זה לא, זה, סליחה, זה לא מדויק, זה לא ראשי תיבות, אלא זה סימן של האותיות הפשוטות. האותיות האלו, מם, נון, צדי, הם אותיות שיש להם גם סופיות. אז לפי דברי רב חייב אבא, מן צפח, צופים אמרום. צופים הם הנביאים, זה יותר מאוחר. ובלוחות אז לא היו, לא היו מם פתוח, היה רק מם סתום, כמו שנאמר מקודם, בנס היו עומדים. ואז איך אתה יכול להשוות בין המקרים? נכון, בדרשה ונזקיהם, שאתה היית צריך לכתוב פתוח כדי לכתוב את המילה מים, המם הראשון פתוח, ואתה והתורה כותבת סתום, זה מה שנקרא מעולה, מעלין בקלוז'ה. אבל בדוגמה של שם משימון, שאתה צריך, כדי להצדיק את השין מם, אתה צריך להגיד, זה עומד במקום אחר, ומה כתבת? במקום סתום, כתבת פתוח, זה הורדה. אז אני לא רואה, אני לא יכול להגיד שרב חיסטה, הוא אומר את מה שהוא אמר, לפי התקדים של רב יהודה בן בתרה. כי לפי רב חיסטה, סתום, היית צריך לכתוב סתום, ועשה הוא פתוח, קשר, אני לא רואה שזה קשר. הגמרא עונה. ותשימו לב, השורות הבאות, סימנו אותם כתשובה ארוכה, אנחנו מתכוונים לשבע שורות הבאות, ותספרה. והכתיב, יש כלל שנלמד מהפסוק, אלה המצוות. ומשכן אנחנו לומדים שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעטה. נביאים אחרי מתן תורה לא יכולים לחדש הלכות. ולפי מה שאנחנו אמרנו עכשיו, שקיים אותיות פשוטות, המנצפח, שזה, האותיות האלו הם באו עקב הנביאים. זה אומר שהנביא חידש דבר שלא היה קיים לפני אותו תקופה, לפני אותו נביא. וזה לא יכול להיות. אם לפי ההווה מינה פה, לפי הקושיה, יוצא שאנחנו כותבים ספרי תורה, תפילין, מזוזות, עם אותיות, עם אותם אותיות מנצפח בצורה פשוטה, אבל בזמן מתן תורה זה לא היה קיים. אז זה נוגד לכלל שאומר, אין הנביא רשאי לחדש דבר מעטה. אלא, אז מה כן צריכים להגיד? מי הווה הווי? היו אותיות פשוטות גם בשעת מתן תורה. אז אם כן, אז אפשר להגיד שהם גרועים. נכון, יש הבדל בכך שבזה עומד בנס וזה לא עומד בנס. אבל עיקר הדגש, ואולי לא הדגשנו את זה מקודם, עיקר הדגש מקודם היה שהאותיות הפשוטות, זה במקום מם סתום, מם פתוח הוא גרוע, זה בגלל שכפי שחשבנו שזה נאמר על ידי הצופים, הנביאים המאוחרים יותר. לא נכון. מי הווה הווי? הם היו תמיד. ולכן הם לא הפשוטים לא גרועים. מידע לא הוויידין היא באמצע תיבה, היא בסוף תיבה, ויעתו צופים, תקנינו. ובינתיים, סך הכל, מה הנביאים אמרו לכם? יותר הם קבעו איפה ממוקם האות הפשוט, ואיפה ממוקם אות הסופית. אבל קטי, גם זה עניין של חידוש דבר. אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעטה. גם אם אתה אומר שבזמן הקדום, נגיד בזמן מתן תורה, לא היה ידוע המיקום, ובא אחר הנביאים המאוחרים וקובעים את המיקום, זה גם חידוש דבר. אלא שכחום וחזרו ויסדו. תמיד, זאת אומרת, תמיד הכוונה מקדם, מהזמן הראשון הכל היה ברור איזו הם אותיות סופיות ואיזו הם פשוטות, וגם המיקום, הכל היה ידוע בזמן מתן תורה. עם השנים שכחו אותם, ובאו הנביאים הצופים והם חזרו ויסדו מה שהיה בעבר, אז הם לא חידשו שום דבר. גופה, אמר רב חיסדא, יש פה פס כפול, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא כתב הלוחות, ומבחינת המבנה שני מימות של רב חיסדא בעניין הנ"ל. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. גופה, אמר רב חיסדא, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. אנחנו הסברנו את זה מקודם. ואמר רב חיסדא, כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ. זאת אומרת, האותיות, השתמשנו במילה חריטה, שהחריטה של האותיות היה מצד אחד לעבר הצד השני. כגון, אם אתה מסתכל בצד הראשון, וכאן הם דוגמאות שלא היו ממש בלוחות, דוגמאות באלמה, נכון, תוספות אומר, תימא דמי נקט לו, כמה דלא הווה בלוחות, יש מין תימא, למה דווקא הדוגמאות האלו, אבל אנחנו נשאיר את זה בצד. אבל אם היה לדוגמה כתוב נבוב, יש ביטוי אפילו לנבוב לוחות, אבל אם היה ביטוי או מילה נבוב, אתה קורא את זה מצד אחד, אתה הופך את הלוח, אתה היה רואה בובן, דהיינו זה הנון במילה נבוב, הוא מופיע ראשון, אבל אם אתה הופך אותו, אז אותו עוד שבצד אחד היה ראשון, הוא יופיע אחרון. סרו, ורס, כאילו המילה סרו זה רגיל, אם היה המילה הזאת כתוב בלוחות ואתה הופך את הלוחות, היית רואה וו רש סמך. עד כאן שיעורנו להיום.